אחים יקרים, לפני 200 שנה התרחש מעשה מביל עם רבי יצחק יעקב הורוביץ, המכונה החוזה מלובלין, היה קודש קודשים. יום אחד הוא פנה לאחד מחסידיו ואמר לו, אם אפשר לחפש לי ספר. כיוון ששערות ראשו התארכו מאוד, התחילו החסידים לחפש ספר, ולא סתם ספר, זה צריך להיות אדם עם יראת שמיים מאוד מאוד גדולה, שרק הוא יוכל לגעת בראש הקדוש של קודש הקודשים, החוזה מלובלין. החוזה, קראו לו החוזה שידע לחזות מסוף העולם ועד סופו ברוח קודשו. היה אדם קדוש מאוד. מי יכול לגעת בו? מי יכול לגעת בראשו? הלכו החסידים וחיפשו וחיפשו, והתפשטה שמועה בעיר שמחפשים ספר לחוזה מלובלין. והנה מגיע יהודי פשוט שמציע את עצמו, ואומר, אני מוכן לספר את החוזה. מסתכלים עליו החסידים, אומרים לו, אתה בטוח? אמר להם, כן. אמרו לו שוב פעם, אתה בטוח שאתה הולך לספר את החוזה מלובנין? שאתה מסוגל לעשות את זה? שהידיים שלך לא ירדו? שחז ושלום לא תחתוך אותו בטעות מההתרגשות? מהפחד? אמר להם, תראו, בואו נלך לחוזה. הוא גם ככה רואה מסוף העולם ועד סופו. אני אעמוד מולו. הוא יראה אותי. הוא יסתכל עליי עם העיניים הקדושות שלו. והוא יחליט אם אני מתאים לספר אותו או לא. החסידים אמרו בסדר. הלכו הם והיהודי הפשוט. מתקרבים לחוזה מלובלין. החוזה מרים את עיניו. אומר לחסידים, רק הוא יספר אותי. הם נבלו. לא הבינו. נדמו. ואז הוא נכנס לחדר של החוזה מלובלין ומתחיל לספר אותו. כל החסידים ממתינים בחוץ, וככה ברעידה של תחילו ורחימו, ברעידות של קודש, מה יהיה? איך יהיה? והנה לאחר שאותו יהודי סיים לספר את החוזה מלובלין, הוא יוצא, כל החסידים קפצו עליו. אמרו לו, תגיד לנו, איך היה? הידיים שלך לא ראה, מה? איך הצלחת? מה? את סיפרת את כל הראש שלו, הצלחת? אמר להם, כן. ומה הרגשת? אמר להם, אני שמחתי מאוד. זו זכות גדולה בשבילי. זו זכות אדירה. וברוך השם, סיימתי. אני מאמין גם שהוא מרוצה. אותו יהודי עשה את דרכו חזרה לביתו. נכנסו מיד החסידים ושאלו את הרב, רבנו, מה זכה אותו יהודי פשוט לספר את הרב? למה דווקא הוא? הרים את עיניו הקדושות מהגמרה לעיניהם של החסידים ואמר להם, הוא זכה בגלל הגב שלו. הם לא הבינו. בגלל הגב שלו? אחד החסידים רץ מהר לתפוס את אותו יהודי בדרך חזרה. הוא תופס אותו בדרך, אומר לו, עצור, חכה רגע. אמר לו, מה קרה? הרב לא מרוצה מהתספורת? אמר לו, לא, הוא מרוצה, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה ואני מתחנן אליך שתענה לי. אמר לו, מה? אמר לו, שאלנו את הרב עכשיו, מה זכית לספר אותו? והוא אמר, בזכות הגב שלך. והנה, תוך כדי שהם מדברים, מגיעים כל החסידים. מתנשפים. תגיד לנו, מה זה? מה יש בגב? ואז אותו יהודי פשוט מסתכל על כל החסידים, מתחיל לדמוע, יורדות לו דמעות, והוא אומר להם, אתם באמת רוצים לראות את הגב שלי? אמרו לו, כן. ואז הוא פונה הצידה, ואז הוא חושף בפניהם את הגב שלו, וכל הגב שלו חתכים, חתכים כמו בסכינים. הם היו בהלם. הם אמרו לו, מה זה? למה הגב שלך נראה ככה? מה זה הדבר הזה? אמר להם, לפני חודשיים, הייתי בדרכי הביתה, ורציתי לעשות קיצור דרך, ונכנסתי דרך אחת הסמטאות. ואז אני שומע קול של בכי, וילולות ובכיות של ילדים קטנים, של נשים, צרחות. ואני רצתי מהר לכיוון הצרחות והילולות, ואני מגיע ואני רואה מחזה שגויים אכזרים, תפסו יהודי מבוגר, והם מצליפים בו ולא מפסיקים להצליף בו, והנכדים שלו רואים את זה ובוכים וצועקים, והבנות שלו רואות את זה ובוכות וצועקות, אי אפשר להכיל את המראה הזה, הוא מספר. והם אומרים לו, אתה תחזיר לנו את הכסף, היה לנו שק של כסף, ואתה גנבת לנו, תחזיר לנו, ומצליפים בו הצלפות נוראות, עצוב דם. ואני לא יכולתי לעמוד בבכי של אותם ילדים קטנים שצועקים, סבא, סבא, הורגים לנו את סבא. והאימהות שהן היו הבנות שלו צעקו, אבא, אין לנו יותר אבא, אבא, בבקשה. אני רצתי לכיוון הגויים, אמרתי להם, תעצרו מיד, אני הגנב. אני גנבתי לכם את השק של הכסף, זה לא הוא, ואני בזבזתי את כל הכסף, זה לא הוא. הם מיד עזבו את הזקן, תפסו אותי, והצליפו בי בגף שלי עצוב דם. הצלפות עד שאיבדתי את ההכרה. היו שם יהודיות רחמניות שלא הפסיקו לטפל בי אחרי שהגויים הלכו משם, ואני לא מזמן קמתי על הרגליים. יותר מחודש שכפתי בלא אפשרות לזוז, וכל הגף שלי שאתם רואים ככה זה מהצלפות שלקחתי על עצמי במקום אותו זקן. הם נדמו מהסיפור, חזרו אותם חסידים לחוזה מלובלין וסיפרו לו את הסיפור. אמר להם, דעו לכם, כשאתם הבאתם אותו אליי, ראיתי עמוד ענן ועמוד של אש מלווים אותו. באותו רגע ידעתי שרק הוא ראוי לספר אותי, והשכינה הולכת לפניו. היות הוא מסר נפש עבור יהודי אחר, עמוד של אש ועמוד ענן והשכינה מלווים אותו רגע רגע. אחים יקרים, יש משהו אדיר ביותר שאנחנו חייבים לזכור. אם אנחנו נמסור נפש אחד על השני, זה יכול להיות על החבר, על החברה, על השכן, השכנה, על הילד או הילדה, על האישה או על הבעל, זה לא חייב להיות בדברים כאלה, בכל דבר. אנחנו תכף במהלך השיעור הזה אנחנו נבין מה רוצים מאיתנו בשמיים וכמה אדם יכול לזכות על ידי מסירות נפש. עד כדי כך ששואלים רבותינו, שואל החתם סופר, מה זכתה ציפורה להיות אשת משה רבנו? בזכות מה היא זכתה? הרי היה כל מצרים היו נשים עבריות. למה הם לא זכו במשה רבנו, איש האלוקים? פעל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ותמונת אדוני הביט. למה כל העבריות לא זכו להינשא לאיש האלוקים? וציפורה, שמשה היה צריך לגייר אותה, שהיא בת יתרו, שהיה כומר לעבודה זרה לפני שהוא התגייר, היה משה צריך לגייר אותה ולהכניס אותה לעם ישראל? מה היא זכתה, שואל החתם סופר, שאף אישה בעולם לא זכתה להינשא לאיש האלוקים? תשמעו תשובה מבהילה, אחים יקרים, שהיא יסוד לכל החיים שלנו. אומר החתם סופר, שיתרו היו לו 7 בנות, ויתרו בא אליהם ואמר להם, אתם רוצים לעבור איתי דרך, לעזוב את העולם הזה שנקרא עולם השקר, ולהידבק בבורא עולם, בתורת אמת, בתורת אלוקנו? אמרו לו, כן, אבא. אמר להם, אני הולך לעזוב את כל העבודות זרות. אני הולך לעזוב את כל השטויות, את כל ההבלים, ולהידבק באמת, וצריך למסור נפש. אני הולך לוותר על כסף, על כבוד, אני הולך לוותר על הכל בשביל בורא עולם. אתם באות איתי? אמרו לו, כן, אבא. ואז הוא אמר להם, אבל דעו לכם, אני חייב לגלות לכם עוד דבר. אמרו לו, מה, אבא? אמר להם, ברגע שאתם תתגיירו להתחתן, אתם כבר לא תוכלו לעולם. אתם תישארו רווקות לנצח. אמרו לו, למה, אבא? אמר להם, כי יש גזרה במצרים שפרעה גזר, כל הבן הילוד, היהורה תשליחו. כל בן שנולד לאמא עברייה, משליחים אותו ליהור, הוא לא זוכה לחיות. אז אין חתנים, אל תבנו על חתנים. ואתם צריכים להבין ולקחת את זה בחשבון, שאם אתם באות איתי להידבק בבורא עולם, שתדעו שההשלכה של זה, שאתם תישארו רווקות. 6 בנות אמרו לאבא, אבא, אם זה ככה, אנחנו לא באות איתך. אנחנו רוצות להתחתן, להקים בתים, לא מתאים. בת אחת, ציפורה, באה לאבא שלה, אמרה לו, אבא, אני הולכת איתך עד הסוף. אמר לה, את בטוחה? לא יהיה לך חתן. את תישארי רווקה כל החיים שלך. היא אומרת לו, אבא, בשביל תורת אמת, בשביל האלוקים, אני מוסרת את כל כולי. רק תיקח אותי איתך, אבא. אומר החתם סופר באותה שעה, יושב בשמיים הקדוש ברוך הוא ואומר, ציפורה, ציפורה. את ויתרת על כל החתנים שבעולם. את ויתרת על זה להיות נשואה אי פעם. את ויתרת על זה להיות אימא אי פעם בשבילי. חייך שאני אתן לחתן שלא היה לאף אישה בעולם ולא יהיה לאף אישה בעולם. חתן שהיה 40 יום ו-40 לילה בשמיים, לחם לא אכל, מים לא שתה, בדברו עם השם, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט, הוריד את התורה מהשמיים, ניצח מלאכים, בשעה שנשמתו הייתה צריכה לצאת, היא בכתה לבורא עולם, אני לא רוצה לצאת מגוף כזה, כמו שכותב המדרש וזאת הברכה, והזוהר שם מביא, כמה הנשמה של משה רבנו לא רצתה לצאת מהגוף שלו, אמרה, מעולם לא זכיתי להיות בגוף טהור וזך כזה, עד שבורא עולם שכנע אותה, ואמר לה, שובי נפשי למנוחייך, הגיעה השעה, את חייבת לצאת. וזה ציפורה זכתה, אחים יקרים, בזכות מה? שמסרה נפש בשביל בורא עולם, שמסרה נפש בשביל התורה הקדושה, בלי חשבונות. בלי אם זה משתלם לי, אם אני ארוויח מזה, כמה אני אפסיד מזה, אין חשבונות. כשלא עושים חשבונות, והולכים עם בורא עולם יד ביד, הקדוש ברוך הוא מתגמל את אותו אדם, את אותה אישה, בתגמול הגדול ביותר, נצח נצחים. עד כדי כך שהזוהר כותב, שיש היכל בשמיים, הרי ידוע שיש 10 צדיקים, שלא מתו, לא טעמו את המיטה, ועלו בחייהם לגן עדן. נכנסו בחייהם לגן עדן, אחת מהם זה ציפורה אשת משה. ציפורה היא מעשרת הצדיקים שנכנסו בחיים לגן עדן, וכותב הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי כותב, שהיא נמצאת בהיכל בשמיים, שכל יום מאפשרים לה, פותחים את ההיכל שלה, שהיא יוצאת ממנו להסתכל על משה רבנו, מאפשרים לה להסתכל על משה רבנו, ולדרוש בשלומו, כהכרת הטוב, על זה שהיא הצילה אותו. האמת, המדרש הזה מדבר, מחילה, המדרש הזה מדבר על בתיה בת פרו, ולא לא על ציפורה, אבל רק שנדע שמה שציפורה מסרה נפש, זה על זה שהיא ויתרה על חתן, ויתרה על הכל, בשביל להידבק בבורא עולם, והיא קיבלה את איש האלוקים, את משה רבנו. בתיה בת פרו, זכתה להיות מעשרת הצדיקים שנכנסו בחיים לגן עדן, על זה שהיא משתה את משה מן המים, ולכן זכתה, ויש היכל בשמיים שמאפשר לה כל יום לראות את משה, ולדרוש בשלומו כהכרת הטוב. אבל לענייננו, אחים יקרים, להבין מה רוצים מאיתנו בשמיים, כמה אדם שימסור נפש בשביל השני, ככה הוא יוכל להשיג השגות שאין לנו הבנה, ואין לנו השגה בכלל. בזמן בית המקדש, אחים יקרים, היה יהודי יקר שקראו לו ניקנור. הוא רצה לתת מתנה להשם, אבל איזה מתנה אפשר לתת להשם? הרי כתוב, מלוא כל הארץ כבודו. כל העולם, כל הארץ של השם יתברך. מה אפשר כבר לתת לו? ואז הוא שמע שחסרו דלתות לשער שנמצא בצד מזרח של בית המקדש. הוא שמע שחסרו דלתות. הוא אמר, אני מוכן לשים סכום עתק כדי לקנות את הדלתות האלו. אבל צריך דלתות יפות, מיוחדות לבית השם. אז הוא הלך וברר ושמע, אמרו לו, יש אומנים אדירים, מיוחדים, שנמצאים באלכסנדריה. וצריך להפליג לשם, באונייה. ושם לבקש שיכינו לך את הדלתות המיוחדות, ולהחזיר אותם באונייה לארץ ישראל. הוא לא התעצל. הוא עלה על אונייה, עשה דרכו לאלכסנדריה. הוא נשאר שם שבועות. עד שהכינו לו את הדלתות, שתי דלתות מיוחדות מאוד של אומנים מיוחדים, הוא שכר פועלים לקחת את הדלתות עד לאונייה, עד לנמל, עלה לאונייה ועשה דרכו לכיוון ארץ ישראל. בלב ים התחילה סערה, והאונייה חשבה להתאבה. ואז באו כולם לניקנור, אמרו לו, יש פה בלגן, כולנו בצרה, כולנו הולכים למות, והיות והעלית פה לאונייה שתי דלתות שהן מאוד מאוד כבדות, חייבים לפחות לזרוק אחת מהן כדי שננצל. בלב כבד, בדמעות, לא הייתה לו ברירה, הוא הסכים. וכולם הרימו דלת אחת וזרקו אותה ללב ים. והים לא נרגע. והספינה מטלטלת מצד לצד וכולם בסכנת חיים. כולם שוב פעם רצים לניקנור ואומרים לו, ניקנור, חייבים לזרוק גם את הדלת השנייה, אין ברירה, לפני שנמות כולנו. אומרים חז"ל, מה עושה ניקנור באותה שעה? הוא רץ לדלת, מחבק אותה ואומר להן, אם אתם רוצים לזרוק אותה, תזרקו גם אותי. גם אני עכשיו הולך להיזרק איתה ללב ים. בורא עולם רואה את המסירות של ניקנור באותה שעה, באותו רגע נרגע הים. הם לא זורקים את הדלת. באותו רגע נעשה נס, הים נרגע. כל הדרך לנמל באקו, ניקנור הצטער על זה שהוא אפשר לזרוק את הדלת הראשונה. הוא הצטער כל כך. ואז אומרים חז"ל, איך שהאונייה עגנה בנמל אקו, נעשה נס וראו את הדלת שזרקו בלב ים, מבצבצת מתחת לאונייה. היא הגיעה איתם עד לחוף, לא קרה לה שום דבר. אומרים חז"ל, באותם ימים שהיה בית המקדש קיים, לאחר תקופה החליפו את כל הדלתות בבית המקדש לדלתות של זהב, חוץ משתיים. הדלתות של ניקנור שהיו מנחושת נשארו והשאירו אותם ולא נגעו בהם. למה? להגיד לך שתמיד הסתכלו על הדלתות האלו, יראו מה יראו, יראו מסירות נפש של יהודי למען מי שאמר והיה עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, את הדלתות האלה אתם לא מחליפים לזהב. נכון, זהב זה הכי יקר. זה אלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. במצוות של השם תקנה את הדברים הכי יפים, הכי מכובדים, תוציא המון כסף. אומר בורא עולם, אבל יש שתי דלתות, אני מבקש ממך, אל תחליף לי אותם. זה דלתות של יהודי שמסר את נפשו והיה מוכן להיזרק ללב ים, בשביל שהדלת הזאת לא תילקח, כי היא מיועדת לבית השם. שתי דלתות נשארו בבית המקדש שהם לא היו של זהב, שכל מי שיסתכל עליהם רגע רגע ייזכר שהיה יהודי שקראו לו ניקנור ומסר נפש לפני מי שאמר והיה עולם. זה רק להגיד לנו, אחים יקרים, מה אדם יכול לזכות בפעולות שהוא מוסר את נפשו, במה אדם יכול לזכות. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מטלטל שאני אישית שמעתי מאחד האברכים החשובים אצלנו בעיר. הוא סיפר את הסיפור הזה לי אישית. זה סיפור שקרה איתו, סיפור מביל ביותר. הסיפור הזה צמרר אותי, ריגש אותי, ואני בטוח שכל מי ששמע אצלנו את הסיפור הזה, סיפור שאני חושב ילווה אתכם כל החיים, ואני רוצה לחלוק אותו איתכם. לאברך הזה קוראים הרב יגאל נוי. הוא מתעסק מעבר לשעות לימוד שלו בכולל, הוא מתעסק בשלום בית, בהכוונת חתנים, הדרכת חתנים. ויום אחד הוא בערב מקבל טלפון מבחורה בשם הילה. והיא מתקשרת אליו לשאול שאלה בהלכה. אז תוך כדי השאלה, היא אומרת לו שהיא כבר יומיים צמה. יומיים כבר בצום. אז הוא עצר את השיחה, הוא אמר לה, סליחה שאני עוצר אותך, אבל למה אישה צעירה כמוך צריכה לצום יומיים בדור שלנו ולא בימים של צום בכלל? למה את צמה? אז היא אומרת לו בכל שבור שלאחרונה, היא אומרת לו, הרב, לאחרונה גילו לאמא שלי את המחלה הנוראה, וכולנו, כל המשפחה, בדיכאון נורא, ואני לקחתי על עצמי להתחיל צומות כדי לנסות למנוע את הגזרה ולהעביר את המחלה מאמא שלי בעזרת השם. אמר לה הרב יגאל, אמר לה, תראי, לצום זה דבר גדול, זה דבר מאוד מאוד גדול, וזה גם יכול לעשות רעש בשמיים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שכשהקדוש ברוך הוא מוריד על האדם ייסורים, הוא לא עושה את זה כדי להריע לו חס ושלום, או חז ושלום להכיב לו. כי הקדוש ברוך הוא אל מלא רחמים, הוא אבא טוב, הוא אבא הכי טוב. וכשהוא מוריד לנו דבר כזה, זה רק כדי להעיר אותנו ולעורר אותנו ולחזק אותנו בדבר שאנחנו צריכים להתחזק בו. ולכן, הצום שעצמה עכשיו, זה לא צום שאת אמורה לצום. את אמורה להתחזק בדבר שאת אמורה להתחזק עם בעלך, עם המשפחה. מספר רבי גלנוי, תוך כדי שיחה, נזכרתי שאח שלה, של אילה, אמר לי לא מזמן שאחותו, שאילה הזאת, לא מכסה את ראשה כאותם נשים נשואות, צנועות, שצריכות לחסות את הראש שלהן. אז שאלתי אותה בשיחה, תגידי, את מכסה את ראשך? ואז היא אמרה, לא, אני לא מכסה. אז אמר לה הרב יגאל, אז הנה, יש לך הזדמנות לעשות עכשיו מעשה שיכול להועיל ולעזור מאוד מאוד לאמא שלך במצב שלה. תקבלי על עצמך כיסוי ראש. מה את אומרת? הוא מספר שהיא שתקה שתי שניות, ואז היא זעקה, לא, אני לא מסוגלת הרב, תגיד לי הכל, תגיד לי לתת תרומות באלפי שקלים, להדליק נרות, קברות צדיקים, לצום, הכל אני מסוגלת, רק לא כיסוי ראש, אני לא מסוגלת הרב. אמר הרב יגאל, באותו רגע הרגשתי שבגלל הקושי שלה, שם נמצאת הישועה שלה. בגלל שקשה לה, אני הרגשתי ששם הישועה שלה. אמרתי לה, תקשיבי, אילה יקרה, יש לך הזדמנות פז. לא חוכמה לתת לבורא עולם דברים שקל לנו לעשות. בורא עולם מצפה שנשנה ונשתנה במשהו שקשה לנו, וככל שנקריב לפניו משהו קשה, בבחינת קורבן, כי אנחנו מקריבים משהו, זה לא פשוט בכלל לאישה לחסות את ראשה בדור שלנו, ואם את תקריבי את זה לבורא עולם, זה יהיה הקרבה מעל הטבע, וודאי לי שבעזרת השם, בזכות המעשה הזה, הוא יעשה בשבילך דבר שהוא מעל הטבע. ואז הוא מספר שבעלה נכנס לשיחה, ואמר לו, הרב יגאל, אתה יודע, זה לא פשוט, אני מכיר את אשתי אילה, זה לא פשוט, היא לא מסוגלת, כיסוי ראש, תגיד לנו הכל, תגיד לנו הכל, אבל רק לא זה. ואז ביקשתי, מספר הרב, תשימו אותי בבקשה על רמקול. הם שמים אותי על רמקול, ואז אני אומר להם את הדבר הבא. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי עליי, מספר הרב יגאל נוי. אומר להם, לפני 4 חודשים, אני מתעורר בבוקר, בוקר שגרתי. אני פותח את העיניים, ואני רואה בעין ימין, הכל מטושטש. רצתי מיד לברז, אמרתי, אני אשטוף את העיניים. אני שוטף את העיניים, ואחרי שאני שוטף, הטשטוש לא עובר, והעין גם כואבת. וככל שעוברות הדקות, הטשטוש עובר לי גם לעין שמאל. והעיניים כואבות לי, ואני רואה פתאום הכל מטושטש. נלחצתי, הוא אומר, רצתי לבית החולים, עשו לי בדיקות, עברתי ממחלקה למחלקה צילומים, החליטו להשפז אותי, הם לא עולים על הבעיה. אני נמצא שם, נתנו לי חדר, הגעתי לחדר שנמצא שם שותף לחדר בשם איציק, יהודי יקר שקראו לו איציק. אני אומר לו נעים מאוד, יגאל נוי, הוא אומר לי נעים מאוד, אני שואל אותו מה אתה עושה פה, הוא אומר לי עין ימין שלי, כאבה לי, בבית רצתי לבית החולים, עשו לי בדיקות ואמרו לי שבעין ימין אתה לא תוכל לראות יותר, היא לא מתפקדת יותר. בשורת איוב, בשורה מרה מאוד, אבל אין ברירה. אז הרב יגאל עצר אותו, אמר לו, מחילה שאני יוצר אותך, אבל אז מה אתה עושה פה? מה אתה ממשיך לעשות פה? אמר לו, לא, אני הגעתי שוב פעם לבית חולים, כי מחר צריכים להזריק לי בעין זריקת אלכוהול, כי יש לי כאבים נוראים בעין הזאת, ועל ידי זריקת אלכוהול לתוך העין, זה גומר את העצב, וכבר לא יהיו לי כאבים בעזרת השם. אז אשתו של איציק פונה לרב יגאל, הוא מספר, היא רואה שאני אדם שומר תורה ומצוות, אז היא אמרת לו, הרב, אני מתחננת אליך, בבקשה. אתה יכול להתפלל עלינו שמחר הבדיקה תעבור כמו שצריך, והזריקה, וחס ושלום לא יהיה נזק יותר גרוע, גם ככה הוא איבד את הראייה, את התפקוד. אתה יכול להתפלל עלינו? הוא מסתכל עליה, והוא אומר לה, תראי, ודאי שאני אתפלל עליכם, אבל דעו לכם, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתי ועם בעלך, זה רק כדי לעורר אותנו בגלל שהוא אוהב אותנו. ואם הוא הביא אותי לבית חולים, זה סימן שאני צריך להתחזק במשהו, על מנת שירד לי התשטוש בשתי העיניים. הדבר שאף רופא פה לא מצליח להסביר, ולהבין איך זה קרה לי ברגע אחד בבוקר. וודאי לי שגם לבעלך. אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אני רואה שאת בלי כיסוי ראש. ואת נשואה לאיציק היקר. אם תקבלי על עצמך כיסוי ראש, זה יהיה קבלה שהיא מעל הטבע. וודאי לי שמחר אתם תתבשרו בשורות טובות. והכל יעבור בצורה הבטוחה ביותר. ואז היא אומרת לו, הרב, וואו, זה קשה, אני לא מסוגלת, כיסוי ראש, וואו. מה יגידו, מה זה? אמר לה, אני מאוד מבין לליבך. בוודאי שזה לא פשוט. ובעבודה יתחילו לשאול שאלות, ובשכונה, והמשפחה, ומה קרה לך, לא פשוט. אבל תסתכלי רגע על בעלך, תתבונני בעיניים שלו, תתבונני בעין שעומדת לקבל זריקה, בעין שאיבדה את הראייה. בזכות הקורבן שאת הולכת להקריב, המסירות נפש שלך, הכל יכול להשתנות. בורא עולם רוצה לאותת לנו לשנות משהו שקשה לנו, בבחינת לפום צערה אגרה. לפי הצער שאדם מצטער במצווה, ככה השכר שלו הרבה יותר גדול. ואז היא אומרת לו, הרב, אתה יודע מה? אני מוכנה לקבל כיסוי ראש, אבל רק בשבת. כרגע רק בשבת, אני לא מסוגלת כל השבוע. זה בסדר? אמר לה, זה דבר גדול. לקבל, להתחיל בשבת, זה דבר גדול, שוודאי לי שהוא יעשה רעש גדול בשמיים. מספר הרב יגאל נוי, יום למחרת, היא הולכת עם בעלה איציק לקבל זריקה. הם נכנסים לפרופסור, לחדר של הפרופסור, ואז הוא עובר על העין, בודק את העין, פונה אליהם, אומר להם באיזה בעיה העין, והוא כבר נמצא עם הזריקה מוכנה, אז הם אומרים לו, עין ימין. הוא בודק שוב פעם את העין, הוא אומר להם, אני חושב שיש לכם טעות, אבל הבעיה בצד שמאל, וכנראה שאני צריך לתת את הזריקה בעין שמאל. אמרו לו, מה פתאום? דוקטור. הוציאו לו את כל המסמכים הרפואיים, שכבר כל התקופה האחרונה מעידים שכל הבעיה בעין ימין, והרופאים חתמו שהעין הזאת כבר לא תחזור לתפקד. וכל הסיבה שיחזירו אותו לבית חולים זה לעשות לו זריקה בעין ימין כדי להרוג את העצב, כדי שיפסקו הכאבים הנוראים שהעין הזאת מסיבה לו. הרופא מסתכל עליהם, הוא מסתכל על איציק, הוא בודק שוב פעם את עין ימין, והוא אומר להם, אני מבקש סליחה, אבל אני לא עושה זריקה לעין שהיא כמעט בריאה. היא מסתכלת על בעלה, איציק מסתכל על אשתו, והם לא מאמינים. הם חושבים שהם חולמים. הם אומרים לפרופסור, מה אמרת? אתה יכול לחזור על זה שוב פעם? אמר להם, מה לא ברור? אני לא נותן זריקה לעין שהיא כמעט בריאה. עין שהיא כמעט בריאה. הם רצים, היא רצה לחדר של הרב יגאל נוי, והיא אומרת לו, הרב! נעשה לנו נס! בורא עולם עשה לנו נס! אמר לה, מה קרה? היא אומרת לו, לא רק שלא הזריקו לבעלי, לא צריך להזריק, העין כמעט בריאה, אין בעיה, היא חוזרת לתפקד, בלי ניתוחים, בלי הזרקות. והוא רואה את איציק בא ובוכה, בוכה כמו תינוק. אמר לה, הרב יגאל, אין לי ספק, שרק אתמול, שקיבלת על עצמך, פעם בשבוע, ביום השבת, לשים כיסוי על הראש שלך, להיות כאחת הנשים הצנועות בעם ישראל, כי כתוב כל כבודה, בת מלך פנימה, הקדוש ברוך הוא, לקח את הקורבן שלך שעשית מעל הטבע, ונתן לבעלך דבר שהוא מעל הטבע. את הסיפור הזה הוא מספר להילה ולבעלה ברמקול. ויש שקט. ואז הילה אומרת לו, הרב, אני מקבל על עצמי כיסוי ראש בשביל אימא שתהיה בריאה. בשביל אימא שתצא המחלה שלה, אני מקבל את כיסוי ראש כל השבוע. אמר לה, אשרייך שיהיה בהצלחה. מספר הרב יגאל, עברו שבועיים, הוא מקבל שיחת טלפון. מי על הקו? הילה. שלום הילה, הרב, אתה לא מבין. מה קרה? הייתי אתמול עם אמא, הלכנו לבדיקות, עשו לה בדיקות, נעלמה המחלה. הם אמרו לה, נעלמה המחלה כליל, אין לך כלום. תפסיק עם הטיפולים, אין לנו מה לעשות איתך, אין לך מה לעשות בבית חולים, שלום ולהתראות. הרב, אין לי ספק שזה בגלל הכיסוי ראש, בבקשה ממך, אני מתחננת אליך, לך תפרסם את זה. תפרסם לכל יהודי ויהודייה מה כוח של מסירות נפש, שהוא נותן לבורא עולם, מה יכול לתת לו, מה יכול לזכות אותו. הרב, הרופאים לא נתנו סיכוי לאמא שלי. הרופאים, המשפחה, כולם היו בדיכאון, בכו, אמא בכתה. ואין לי ספק שמה שיש לי על הראש עכשיו, נתן לי אמא שלי חיים, קיבלתי אמא חדשה במתנה, הרב, תודה. אני מתחננת, לך תפרסם את זה. את הסיפור הזה הוא מספר לי, אחים יקרים, חבר קרוב שלי, אחד האברכים החשובים אצלנו בעיר, והמעשה הזה מדבר בעד עצמו. אני אספר לכם סיפור בדור שלנו, בימים שלנו, מאדם, מבעל המעשה, מכלי ראשון, לא חוזר איתכם עכשיו לתקופת האמוראים, התנאים, בדור שלנו, שהקדוש ברוך הוא מחולל ניסים מעל הטבע. למה? כי אנחנו נותנים לו דבר שהוא מעל הטבע. זה יכול להיות כיסוי ראש, אדם שעד היום היה רגיל לאכול ולשתות בלא ברכה, ופתאום, זה היה כל כך קשה לו, והוא כל כך התבייש לעשות את זה בעבודה עם החברים, שלא ישאלו אותו מי נפטר אצלכם, מה קרה, איך הגעת למצב כזה. והוא נתן קורבן לבורא עולם שידע באותו רגע שיש לו דעה בשמיים, שמה שהוא יבקש בידוע, שהוא יקבל, ואפילו דברים שרופאים הרימו ידיים. כי ככה לימדונו רבותינו אחים יקרים, שכל דבר שתלוי במסירות נפש של האדם, וכמה שהוא ימסור נפש, בבחינת כמה צער שהוא ייתן בדבר הזה, ככה השכר שלו יהיה הרבה יותר גדול. אחים יקרים, רגע לפני שאנחנו מסכמים את השיעור, אני רוצה לעמוד איתכם על נקודה מאוד מאוד חשובה. חז"ל אומרים, 10 דורות מהאדם הראשון עד נוח. 10 דורות, ככה המשנה באבות מונה, 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. שימו לב איזה יופי. שואל רבי חיים מוולוז'ין, בפירושו לפרקי אבות, מה הולך פה? אמרת לי 10 דורות מנוח עד אברהם, קראת לו רק אברהם. פתאום המשנה ממשיכה ואומרת, 10 ניסיונות, נתנסה אברהם, אבינו. למה הוא קיבל פה את התואר אבינו? ובשורה לפני, הוא לא קיבל את התואר אבינו. 10 דורות מנוח עד אברהם. ומיד ממשיכה המשנה ואומרת, 10 ניסיונות, נתנסה אברהם, אבינו. שואל, למה לפני כן לא קראת לו אבינו? עונה רבי חיים מוולוז'ין תשובה מבהילה ברוח הקודש. אומר רבי חיים מוולוז'ין, דע לך, שכל מה שאברהם זכה לחותמת להיות אבינו, אבי האומה הישראלית לדורי דורות, זה רק בזכות דבר אחד, בזכות 10 ניסיונות, שהוא מוסר נפש לקדוש ברוך הוא, את גופו, את נשמתו, את רוחו, את כבודו, את ממונו, את נפשו, את הכל בשביל בורא עולם, ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון, עד הניסיון העשירי, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועלה ולעולה, שאברהם כבר חיכה 100 שנה לילד, ויצחק כבר לא ילד קטן, הוא בן 37, בזמן העקדה כבר שהם בקשרי אהבה אדוקים, והוא צריך להקריב את הבן שלו לפני בורא עולם, והוא הולך לעשות את זה. אומר רבי חיים מוולוז'ין, בזכות מה נהיה אברהם אבינו? בזכות מה הוא קיבל את התואר אבינו? רק בזכות שהוא מסר את נפשו, לפני מי שאמר והיה עולם. רק שם הוא קיבל את התואר אבינו. איפה אנחנו עוד רואים את זה, אחים יקרים? אצל חנה ושבעת בניה. מספרים חז"ל שהייתה אישה צדקת שקראו לחנה, היו לה 7 בנים. ואז באותה תקופה, אותו מושל גוי, אותו אנטיוכוס רשע, בתקופת החשמונאים, רצה שהם ישתחוו לו לעבודה זרה, אותם בנים צדיקים. ואמר, מי שלא ישתחווה מהבנים שלך, אני עורף אותו, עורף לו את הראש ליד כולם, ליד האמא וליד כל ששת אחיו. והראשון הבכור לא משתחווה, יש לו אמונה חזקה. הוא אומר, אני לא משתחווה אליך. ואותו אנטיוכוס, רשע מרושע, הורג אותו לפני אמו, חנה, ולפני ששת אחיו. כולם רואים את המעשה המזעזע הזה. הוא עובר לבן הבא. הוא אומר לו, כדאי לך להשתחוות. אתה תקבל חיים, לא כמו אחיך שחשב שהוא גיבור גדול. תשתחווה, יהיה לך חיים, יהיה לך כסף. אמר לו, אני לא משתחווה. הוא הורג גם אותו. הוא עובר לחמישי. הוא אומר לו, תשתחווה, אומר לו, לא. הוא הורג גם אותו. הוא עובר לרביעי והוא גם לא משתחווה. הוא הורג גם אותו. גם את השלישי, גם את השני, נשאר האחרון. ילד קטן. רצה אליו אמו חנה. תופסת אותו ולוחשת לו באוזן, ואומרת לו, בני יקירי אהובי, ראית בעיניים שלך מחזה שהוא לא נתפס בשכל האנושי, איך רוצחים בדם קר את ששת אחיך, ורגע לפני שהוא פונה אליך, אני מתחננת אליך, שתעמוד בניסיון, ואל תשתחווה, אל תתפתה לשום פיתוי, שהוא יגיד לך, ואני מבקשת, אם אתה תעמוד בניסיון הזה, באותו רגע אתה תעלה להיכל של אברהם אבינו. וכשאתה תעלה להיכל של אברהם אבינו, אני מבקשת ממך בקשה. לך תאמר לאברהם אבינו, שהוא היה רק ניסיון, והוא אחר כך חזר עם הבן שלו הביתה בחיים, ואני מעשה, אני לא ניסיון, אני איבדתי 6 בנים, ועכשיו אותך, אם אתה עומד בניסיון של השביעי, ואני לא חוזרת איתם הביתה. אני הוא ניסיון ואני מעשה. לך תאמר לאברהם אבינו. שואלים רבותינו, מה? חנה הצדקת? ככה מדברת לאברהם אבינו? בצורה שנשמעת מזלזלת? לך תאמר לאברהם שהוא ניסיון ואני מעשה? כביכול היא יותר גדולה מאברהם? זה לא מסתבר. ודאי שזה לא מסתבר. אלא אומרים רבותינו אחים יקרים, יש פה יסוד עצום של דברי חנה לבן הקטן שלה. מה היא אומרת לו? מה היא מגלה לבן הקטן? חנה מגלה לבנה הקטן סוד אדיר. היא אומרת לו, לך תגיד לאברהם, שאילולא שהוא עומד בניסיונות, שאילולא שהוא עומד בניסיון האחרון של להקריב את הבן שלו יצחק, לא היה לי את הכוח להקריב 7 בנים. אם הוא לא עומד באותו ניסיון עם יצחק ומראה לבורא עולם כמה אהבה הוא אוהב אותו, שהוא מוכן להקריב את הבן שלו אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי כל כך הרבה ניסיונות שהוא מחזיר את כל העולם בתשובה, כמו שהתורה אומרת, את הנפש אשר עשו בחרן, שאברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים, הם פותחים מפעל הכי גדול בעולם לתשובה. הכל לכבוד בורא עולם. אברהם העברי, שהוא בעבר אחד וכל העולם בעבר השני, נלחם בכל העבודות זרות, מנפץ לאבא שלו את כל החנות של הפסלים של העבודה זרה. והשכר שלו זה להקריב את הבן שלו, להיפרד מהבן שלו. אומרת חנה לבני הקטן, אני מתחננת אליך, לך תגיד לאברהם תודה. שהוא ניסיון, ואני מעשה, שאם לא הניסיון שלו שהוא עומד בו, אני לא יכולה להגיע למעשה, להקריב אותך ואת ששת אחיך. זה שבח שהיא גילתה על אברהם אבינו. זה שבח אדיר שהיא אומרת לבן שלה על אברהם אבינו. כי מי שקורא את הפסוקים יכול לטעות, יכול לחשוב שהיא חס ושלום מדברת בצורה מזלזלת על אברהם אבינו. אבל כל התואר, כל החותמת, שהוא נהיה אבינו, אבי האומה, זה בזכות 10 ניסיונות שהוא הקריב לבורא עולם ונתן את הכל. אז ודאי, אחים יקרים, שאנחנו לא בדרגות האלו של לעמוד 10 ניסיונות כמו שעמד אברהם אבינו, אבל שנדע שאנחנו ילדים שלו, אנחנו צאצאים של אברהם אבינו, והוא הטביע בכל אחד ואחת מאיתנו את הכוחות לעמוד בניסיונות. הוא הטביע בכל אחד ואחת מאיתנו את הכוח להקריב קורבן להשם יתברך. אם זה בכיסוי ראש כמו שהזכרנו, אם זה בכיפה, אם זה בברכה, בכל דבר, במזמור תהילים, מה שאתה יכול, מה שאת יכולה, וזה עולה לכם בהקרבה, תדעו אחים יקרים, שזכיתם, ניצלתם את השעה, ואתם מקריבים קורבן, והקדוש ברוך הוא משלם על זה. בעולם הזה, מהשכר של זה, נצח נצחים בעולם הבא. אז יהי רצון שנזכה להמשיך את דרכו של אבי האומה, אברהם אבינו, ולמסור נפש לפני מי שאמר והיה עולם.